היום הזה יום ה' באב, זה יום פטירתו של מורנו עטרת ראשנו רבנו האר"י רבי יצחק לוקיא, זכותו תגן עלינו. רבי יצחק לוקיא אמרו עליו גדולי דורות, שמזמן רבי שמעון בר יוחאי לא עמד אדם שגילה סודות התורה כמוהו, שהרי משה רבנו עלה למרום וישב שם עם השם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. ואיזה צורך היה צריך להיות במרום? הרי הקדוש ברוך הוא כבר ירד על הר סיני וישב שם ולימד תורה את ישראל והשמיע לו את עשרת הדיברות ואת עליה במצוות. שמה היה צריך משה לעלות למרום ולשבת שם עם השם? אז זה אמר הפסוק, עלית למרום, שבית השבי, כדי ללמוד את סודות התורה. סודות התורה זה לא הדבר שמתגנה למשה בהר סיני, אלא זה היה צריך משה לעלות. היה צריך משה לעלות להר סיני ולשבת עם הקדוש ברוך הוא 40 יום ו-40 לילה ולקבל את הסודות האלה. מצאו רמז, עלית למרום, שבית השבי, שבי ראשי תיבות, שמעון בר יוחאי. הוא רבי שמעון בר יוחאי שדיבר סודות באיטליה, בגילוי. כל התורה כולה, כל המשניות, כל ההלכות, הגמרא, המדרשים, יש להם סודות. כל פסוקי התורה, כל פסוק פסוק, יש לו תילי תילים של סודות. בלי סוף. אבל בא רבי שמעון בר יוחאי ודיבר בגלוי, הכל רמז, אבל הסודות של התורה שכתובות בספר הזוהר ובשאר הספרים שכתב רבי שמעון הם בגלוי. זה זכר רבי שמעון, ועדיין הסודות שגילה רבי שמעון היו חתומות ונעלמות עד שבא רבנו האר"י עליו השלום וגילה ופירש הוא ביאר את הסודות של רבי שמעון יותר בגילוי. ועדיין היו דברי רבנו האר"י צריכים ביאור. אחר 200 שנה נולד הרשש בתימן ועלה לירושלים, והוא גילה את סודות של רבנו האר"י. אז רמזו שלי שלושת האנשים האלה, שלושתם אותה נשמה. הראשון היה שמעון בר יוחאי, השני היה הפוך, יוד בית שין, יצחק בן שלמה, זה רבנו האר"י, שקראו לו יצחק ואבי שלמה. והשלישי רבנו הרש"ש, שלום בן יצחק. אז זה שלושה עדים, שלושה צדיקים אלה, בשבילם משה רבנו עלה למרום כדי ללמד תורה את ישראל. רבנו האר"י גדול מאוד בתורה היה, אבל אל תחשבו שאדם נולד גאון, אל תחשבו שאדם נולד צדיק. אדם עובד על זה להיות צדיק. רבנו האר"י היה כותב על הרבנו חיים ויטל שהיה יושב על כל סוגיה שבעה לילות השבוע, והיה מתעמק בכל נושא ונושא עד שהיה מזיע בביאור ההלכה. הרבה היום חושבים שלהיות מקובל זה דבר הכי קל. מה יותר קל מזה? קח לך איזה איש תקשורת, תעשה איזה גימיק, תבנה לך איזה אחוזת קבר עם איזה ארובה, אם אתה יכול גם מקום לזרוק שם לראות, תראי, תזמין איזה שר התחבורה או שר הביטחון לשעבר או איזה אני יודע מה, תעשה לך חצר ואתה נהיה את המקובל. זה היום יהיה המקובל. אנחנו מדברים על אנשים צדיקים שבאמת עובדים את השם, שהם באמת בקיאים בתורת הכוונה ולומדים תורה ועוסקים בה, וזה לא קרדום לחפור בו. הרי אם אדם לומד תורה, לומד קבלה חס ושלום ועושה מזה עסק, עליו אמר המשנה באבות, ולהשתמש בתגע חלף. מי שמשתמש בכתרה של תורה הולך מן העולם השם אצלנו. זה לא קל, אסור לעשות את התורה קרדום לחפור בו. רבנו ארי, איך זכה לכל זה? כותב רבנו חיים ויטל תלמידו, שלא זכה לכל זה אלא על ידי השמחה, שהיה שמח בלימוד התורה כשיושב ללמוד תורה, והוא זכיתי לקיים את הרב את המדרש וללמוד יותר, אם היה מרוויח 1,000 אבנים טובות ומרגליות. והיה שמח בעשיית המצווה באופן מבהיל, שהיה בא אליו מצוות שוקה או לולב או אתרוג, צריך לקנות מזוזה, צריך לקנות איזה ספר, כל כסף שהם מבקשים היה מותר. ולפעמים היה פותח את הארנק ואומר תיקח, היום אם יפתח את זה ייקח הכל, ייקח גם הכרטיס האשראי. אבל היום אנשים ישרים תמימים. רבנו ארי היה כל כך אוהב את המצוות, כל מציאותו בעולם, כל קיומו היה בשביל תורה. ואל תחשבו שהוא חי חיים נוחים. אף אחד מישראל לא חי ברווח ובשלווה. סבלו הרבה מאוד. הרמב״ם עליו השלום, כמה צרות רדפו אותו, רצו להרוג אותו בקורדובה, ברח משם, היה במרוקו, רצה המלך מרוקו להרוג אותו, ברח משם בארץ ישראל, כמעט טבעה האונייה שלו בדרך. פה סבל רדיפות, אחר כך ירד למצרים, במצרים פעם המלך פסק עליו מוות, פסק דין מוות, עד קיבל חנינה. הרבה צרות, הרמב״ם עצמו. היה לו אח רבי דוד שהיה מפרנס אותו, פעם אחת טבע באונייה, הוא ירד למצולות עם הסחורה והכסף, הכל הלך. והרמב״ם היה צריך לעזור את הלימוד לפרנס את משפחתו, הוא ומשפחת היתומים והאלמנה של אחיו. ואז הוא עסק ברפואה לפרנסה שלו. רבנו ארי, להיותו בן 6, תייתן מאביו. הרי כל הלידה שלו דרך פרק. כתוב פירוש בספר עמק המלך, שבאותו יום, יום אחד היה יושב רבי שלמה לויה בעיר העתיקה בירושלים, ב-500 שנה, יושב ולומד ואין איש בבית הכנסת, והנה נגרע אליו זקן אחד, ופתע פתאום עמד מולו. יחד, בדלת הכנסת נעולה, מאיפה בא הזקן הזה? אמר לו, אל תדאג, אני אליהו הנביא, באתי לבשר אותך, שאשתך עומדת להתעבר ותלד בן, והבן הזה יהיה גזול בתורה. ויהיה מפורסם בחוכמה, הוא ירביץ תורה בישראל. ואני מבקש ממך שאשתך ואתה תזהרו להתנהג בקדושה וטהרה כל ימי חייכם, כדי שהילד הזה יגדל בקדושה. כשההורים קדושים, הילדים יוצאים קדושים. באמת, באותו חודש עלתה פה אמו. וכתוב שהיה מסתכל כל פעם על הבטן שלה והיה שמח. הוא בוכה ומתפלל לקדוש ברוך הוא, מה הצדיקים רוצים? שהילדים שלהם יהיו צדיקים. לא מעניין אותם בריאות, לא חוכמה, לא עושר, לא בגרות, לא פרנסה, לא וילה ולא אוטו, לא צעצועים וקשקושים. מה שמעניין זה שהילדים יהיו צדיקים. היום אנחנו רואים כמה זה אמת. מסכן אבא שיש לו בן מסומם, מסכן אבא שיש לו בן שבועט בו, הולך להודו, הוא לא יודע אפילו איפה הוא. יש הורים, אני מכיר, ששנתיים הוא לא יודע איפה הבן שלו נמצא. הוא רק יודע שלפני שנתיים וחצי הוא היה בנפל, ומאז נעלמו עקבותיו. אבא תחפש אותו. היום בעוונותינו הרבים זה כך, אבל הצדיקים, מה המגמה שלהם? שהבן יהיה צדיק, יהיה עובד השם. זה המטרה האמיתית. וכך היה, נולד ולפני לדעתו באל הנביא ואמר, תזהר לך שאני אהיה הסנדק שלו ואתה תחכה, לא תעשה את המילה שאני אבוא לבית הכנסת ותראה אותי, ואז אני אשב. וכך היה, והגיע הזמן של המילה והוא מתמהמה, אבל אליהו הנביא עדיין לא הגיע כי רצה לנסות אותו. חכה עד שראה את אליהו בא, אמר עכשיו נעשה את הברית, וישר, והעם לא ראו את אליהו. חשבו שהאבא יושב על הכיסא, ואליהו ישר וסתקח את הילד בחיקו. אליהו הנביא היה צנדק שלו. אומר לו את הילד, בגיל 6 מת אביו. ואמו צעירה לימים הייתה מסכנה, בת 20, 20 וכמה. מה תעשה אלמנה? עם ילד ובן ובת. היה לאח מרדכי פרנסיס, היה ממונה על המכס במצרים, לקחה אותם לשם, נסעה אצל אחיה. היא לא התחתנה, שרה אלמנה גידלה את הילדים, והוא היה בצבא תורה, הרב אצלאל אשכנזי, בעל שיטה מקובצת שלימד אותו תורה, וישב ללמוד אצלו תורה. ואחרי שלמד אצלו תורה, נעשה בחור בן 16, השיא לו את ביתו, בת הדוד שלו, עשה את שם. שנה אחרי הנישואין, יום אחד, היה אז גירוש ספרד. גירוש ספרד היה בתשעה באב, שנת רשנון ב' לאלף השישי. רשנון ב', שנו כבר, אנחנו תפשין סמך א', תפשין זה 700, זה 200, 500 ותשע שנים, השנה זה לגירוש ספרד. תם ושעים גירשו את היהודים, וחלק מהם קיבלו עליהם דת הנצרות. והיה אחד מהאנוסים בספרד הגיע למצרים. והיה בידו ספר קבלה, כל סודות התורה כתובים שם בשמות הקודש. רבינו אריה אוהב ספרים. כל ספר שהוא רואה, מוכרח לקנות אותו. היה חוסך מהלחם שלו וקונה הספרים. ראה הספר ביד האיש הזה. הוא לא אמר, זה הספר הזה, אבל לא יודע, זה מאבא שלי, סבא שלי, בספרד. תסתכל ממנו הרי, כל סודות. הוא רוצה ללמוד בו. אמר לו, כמה כסף שאתה רוצה, אני קונה את זה ממך. תתקביד היה. אמר לו, אני לא מוכר אותו בשום המון שבעולם. אמר לו, אבל תראה, אתה לא יכול להשתמש בזה, מה אתה תעשה את זה? מוזיאון, אין, לא היה אז מוזיאון. וחברת צוטאבי שמוכרים עתיקות, לא היה. מה אתה עושה בזה? אספן ספרים. אמר לו, אני הבאתי סחורה ושמעתי שדוד שלך הוא ממונה על הנכס. אם אתה תסדר לי אצלו פטור ממכס, אתה מקבל את הספר. הלך אצל דודו, אמר לו, אנא מיוחד, תעשה לי כך. כך עשה. לקחת את הספר הזה והתחיל ללמוד בו. הוא בא אליו אליהו הנביא, היה מלמד אותו תורה. היה לו מקום שהיה יושב שם במצרים, היה שם במרחק, קראו לזה אי אל רודה, כך היה קוראים לזה. במקום הזה היה צומח העשר ששמו רודה, זה הפיגם בעברית. קראו לזה אי אל רודה, שם היה בית בודד, שזה היה של הדוד שלו. היה יושב שם על שפת הנילוס, עוסק בתורה, והיה אלוה הנביא כל יום בא אליו ומלמד אותו תורה. היש גדול נראה, והיה בקיא ויודע כל הסודות כולם. היה רואה אדם ויודע כמה גלגולים עבר, כמה עבירות עשה, מה עתיד להיות איתו, מה עבר עליו. היה עובר בדרך ויודע, כאן קבור פלוני, היה רואה את הנשמה מעל הקבר. היה רואה עץ, הענפים זזים, היה יודע מה יקרה, לפי התזוזה של העלים. היה בקיא ביברו בנר, נר דולק, איך שזזה השלהבת, יודע הסודות. בקיא בשיחת עופות, עוף מצייץ, עובד, קורא, יודע בדיוק מה הוא מספר. הזוהר הקדוש כותב, שכל ההחלטות שיש בשמיים בבדים של מעלה, יוצאות החוצה. והן עוברות דרך כנפי העופות. אפילו עוף, אתה רואה אותו מעופף עם הכנפיים, איך הוא מנענע אותם, מי שמבין, יכול לדעת מה נגזר למעלה. מי ייפול, מי יקום, מי ימות, מי יתפס, מי יעלה, מי ירד. הכל. והכל רשום בכל מיני תנועות של בעלי החיים, תנועות של העופות, תנועות של האילנות, של הנרות. שכל החפצים שיש בשמיים, אין דבר חינם. אפילו העלה שיורד שלכת מהאילן, יש מרמז משהו. אין דבר בחינם. כל דבר יש לו סיבה. וכל זה יודע רבנו הרי, ולא בשביל לדעת מקצוע, כמו שיש היום לוקחים את זה כתחליל, קרונולוגיה, אחד לומד כף היד, והוא כף הרגל, והוא פותח לי במזוזה, והוא בכתובה, והרדעי בבלטה, והחמישי, אני לא יודע במה גם. דברים יתדים זה כל זה הבל בריא, רעות רוח. יש מעשה שרבנו עלי כמה היה מתנגיד לדברים האלה, בואו תראו. רבנו חיים ויטל תלמידו, גאון גדול היה, היה בקיא בחוכמת התכונה, התכונה זה האסטרונומיה, היה יודע את מהלך הכוכבים, השמש, הירח, וכל הכוכבים, והיה רוצה לדעת חוכמת היד. ביקש מרבנו ארי כמה פעמים שילמד אותו, לא רצה. אמר לו, זה ביטול תורה, אתה צריך תעסוק בתורה. יום אחד, בא איזה אישה אלמנה לביתו של רבי חיים ויטל, רוצה כסף, תן לה כסף. אמר לה, אבל אני מבקש ממך. שבוע הבא פורים, יום פורים יהיה. תבואי לבית המדרש, אנחנו לומדים, היו לומדים בפורים גם בבית המדרש עם רבנו ארי. תכנסי לשם, ואני אשלם לך 10 דינרי זהב. תבקשי מרבנו ארי, שיסתכל על הכף היד של הבת שלך ויגיד לה מה יהיה העתיד שלה, ואז אני אלמד. טוב, באה ההלמנה הזאת בבית הכנסת רבי חיים ויטל, עדיין לא מכיר מזה רבנו ארי, חושב שהוא יכול לעבוד עליו. רבנו ארי יושב ולומד, ונראה איזה אישה אלמנה מרחוק עם הילדה שלה. אז קרא לשמש, הוציא מהארנק שלו מטבע זהב, אומרים איזה מטבע זהב, אפשר לקרוא בזה 6 חודשים. תן לה להלמנה הזאת. אז ההלמנה אומרת הרבנו ארי מרחוק, לא הרב, לא באתי לבקש כסף. אני רוצה שתראה את כף היד של הילדה שלי, ותגיד לי מה יהיה המזל שלה. מי החתן שלה, מי זה, מה היא הייתה. אמר הסתכל עליה, אמר לה, אני יודע, אני יודע שזה חיים ויטל, חיים הוא של אחותך. אני לא אלמד אותו, הוא רוצה לדעת. אבל כמה שביקשת, ואת אלמנה, אני חייב לעשות את רצונך. תראו כמה צדיק היה. שהאלמנה מבקשת, צריך לדבר איתה, בנחת רוח. צריך מאוד להיזהר בה. כל אלמנה ויתום לא תענו. אמר לה, כמה שביקשת, תגידי לילדה שלך הייתה במרחק איזה 10 מטר ממנו, שתשים את היד שלה על העמוד, ואני מרחוק על כיתה. מה אפשר לראות מרחוק? מה אתה רואה? אפילו את האצבעות בקוסי אפשר לראות. הוא אמר לה כל מה שיהיה, ורבי חיים ויטל לא יכול לקלוט שום דבר. ככה היה רבנו ארי. חוכמה עצומה. הוא עד גיל 36 היה במצרים, למד שם תורה. גם פה אמרתי לכם, האחד היה בבצלאל אשכנזי, בעל שיטה מקובצת, גאון עצום היה. והשני הרדב"ז, רבנו דוד בן זמרה, רב של מצרים, הרדב"ז היה איש קדוש. פעם בבית שלו נשבר הרצפה במטבח, נהיה חור, בור. תביא מישהו שיתקן, אז לא היה לו קרמיקה ולא בלטות ולא כלום, שירצף לו את הרצפה. פתח את האדמה, מצא שם ארגז מלא מטבעות זהב. אני יודע מי היה שם פעם, אנטיוכוס, פרעור, קורח, בן דוד של קורח היה שם, שיר שם יותר עליך. אמר בנדר, הכל אני לא נהנה מזה, הכל ילד תלמודי תורה. מי היום עושה דבר כזה? שלח שליש לחברון, שליש לטבריה, שליש לירושלים. ושואל הרב חיבת ירושלים, למה לא שלח לצפת? הוא אומר, עד צפת הייתה חרבה ברעש אדמה, אז לא היה תושבים שם. אז הוא חילק כל הכסף, והיו מתפרנסים מזה עניים, בנה להם בתים חינם, אין כסף. עניים יושבים שם וגרים, יושבים בבתים האלה שהרדב"ז בנה להם. הוא לימד את התורה, הרדב"ז על אבא שלו. ביותר ב-36 כבר יש לו ילדים, בנים ובנות גדולים, חלק מהם כבר נשואים. בא אליו אליהו, אמר לו, תדע שזמנך עלי אדמות קצוב, ואתה צריך לנסוע מהר לארץ ישראל, שם יש תמיד חכם אחד שהוא נולד בשביל ללמוד אצלך תורה, והוא יפרסם את התורה שלך ברבים, הוא הגאון רבי חיים ויטל. לא מה זה מעלה. אספר לכם רק סתידום מי זה רבנו ארי. סיפור מבוא רבי עליו השלום. אגב תדעו שיש בחוץ, היום ברוך השם לכבוד רבנו ארי, היום יצא לאור ספר סרטי צדיקים, מהדורה נוספת. בדרך גם אנחנו חושבים להדפיס עולמו של צדיק מנוכן. עכשיו סרטי צדיקים יש בחוץ, יש כמות מצומצמת, מי שרוצה יקנה. זה כל ההכנסות בישיבה, גם שנוכל להדפיס עוד ספרים. אספר לכם מה עשה נורא, מורי היה כל שנה נוסע לקברי צדיקים. ולא לוקח בן תורה, שלא יהיה ביטול תורה, רק אנשים עובדים. על חשבון העבודה, כן. על חשבון הלימוד, אתה שם תלמד תורה יותר טוב מקברי צדיקים. יש הרבה טועים מה עושים, הולכים ביום תשעה באב נוסעים לקברי צדיקים, עוון גדול הם עושים. אסור, למה? כי אסור לקרוא תהילים ביום תשעה באב. אסור לומר פתח אליהו, אסור לומר פסוקים, אסור לומר מזמורים. צריך לומר רק קינות ודברים הרעים שבירמיה, שוחן ערוך פירוש, סימן תו קוף נון דלת, כתוב, שאם מגיע לפסוקים של נחמה, נדלג אותם. ביום, לא כל ספר יום מותר ללמוד, רק הדברים הרעים שיש שם. ספר ירמיה, רק הפסוקים, הפרקים הרעים שיש שם, כמו שאנחנו קוראים בעוונות הרבים, בהפטרה של תשעה באב, יהפך לרב טוב, בעזרת השם, השנה זה שבת וחג יוצא ביחד. נעשה קידוש מוצאי שבת. אז מה מפתירים שם? אסוף אסיפי נאום השם, ואין ענבים בגפן, ואין תאנה בתאנה, ואין עלי נרד, ואומר להם יעבום. כה אמר השם, כיוון המקוננות ותבואנה. איזה מילים, מבליג איתי עלי אלון, עלי נגדי דבי. השם הרבת עמי הושברתי, קדרתי, שמי החזיקתי, ימי הנביא. איך בוכה, מי יתן ראשי מים, ואיני מקור דמעה. ואבכה, יומם ולילה, את הררי בת עמי. הוא ראה ברוח הקודש כמה הרוגים, כמה מתים יש. הורגים אנשים נשים, המשטרה חוקרת אם זה על רקע לאומני. כעליון, רקע לאומני. עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, פה להם ולא ידברו. מסכנים אנחנו שנפלנו בידי מנהיגים כאלה שאין להם רחמנות, אין להם לא אכפתיות מעם ישראל. צדיקים שם במרום יושבים ובוכים וצועקים. אז מור אבי עליו השלום, כל שנה, בחודש חשבן, שמזג האוויר ככה נוח ושקט, היה הולך בגליל למשך שבוע שבועיים, ולא היה רוצה שיהיה אנשים, זאת אומרת, לא מסביבות לגרעון או זמן אחר, שיש הרבה קהל, שביות ככה שקט. לוקח איתו איזה 100 איש, 150 איש, פותחים איתו, יושבים, קבר רבי עקיבא, יום שלם, קבר רבי עקיבא, לא באים ככה לביקור קצר, מזק וללכת. שבת שם, קורא סליחות, לומדים דברי רבי עקיבא, רק מדבר עם רבי עקיבא ככה, שיחה, איזה שעה, ספר לו כמה צרות יש לנו, עד מתי, מתי ישן שם, בגן עדן, תקום, תתעורר, תיקח איתך את הצדיקים, תלכו, תצעקו ליד כיסא הכבוד, ככה היה מדבר, היינו חוזרים שם מזועזעים שהיינו רואים את ה... היה הולך, יום אחד קבר רבי מאיר, ביום שלם, יום השני קבר רבי עקיבא, ובלילה כמעט אין שינה, אולי שעה או שעתיים בלי שינה. פעם אחת אל קבר רבי מאיר, נתן לו חדר לישון, שם על הרצפה סמיכה, לא מזרון, סמיכה, מוניתי שם, תובסתי שם, הראש ליד הדלת, ושעה 9:30, אומר ב-11:30 אנחנו קמים, וזה 9:30, וב-10 עוד ערב כמו צהריים, והדלת כל רגע נפתחת ונסגרת, נפתחת לזה לישון. 11:15 כבר כולם על הרגליים. תיקון חצות, יאללה, לימוד עד הבוקר. אחרי זה אלך, תבול בו כנרת, נשאר על קבר רבי עקיבא, יום שלם. אחרי זה קבר רבי חייא. אחר כך נוסעים לצפת, היה לצפת קבר רבי נוערי, תראו מי זה רבי נוערי. היה יושב שם ליד הקבר שלו, לומד בדבריו, יושב על הארץ. אז מתעייף. הרגל שלו הייתה מתקפלת, קשה לשבת באותה תנוחה הרבה זמן. אז אחרי התשעה מעריך את הרגל. היה איש אחד יושב שם ורואה, נמצא איזה נחש צפע מאיזה חור שם לבין הקברים, מתקרב אליו, עומד בעמדת תקיפה, רוצה להרגיש אותו. זה האיש עומד מסתכל לראות, איך זה יכול להיות? נחש הגיש את הרב שלנו עכשיו. רואה שמור אבי יושב קורא. והנה, עייף רגע אבא שלי, מעריך את הרגל שלו, הנחש בורח, עוזר לחור חזרה. עוד פעם קם לדבר עם רבי נוערי, מזיז את הרגל חזרה, עוד פעם הנחש יוצא. אחרי זה עוד פעם, אחרי חצי שעה, מזיז את התנוחה לצד שני, ימינה, עכשיו עבר שמאלה, מזיז את הרגל עוד פעם לצד השני, הנחש עוד פעם יצא. 3-4 פעמים שסיימו, אצל מור אבי נשק לו את הרגל. אמר, אתה עושה, לא תנשק לי את הרגליים. אמר, הרגל שלך הזו מגרשת את הנחש, בטוח גם את המחמן ואת השטן ואת עשיו ואת ערפאת ואת כל שונאי ישראל מגרשת. אומר, אתה יושב פה לרבנו הרי, תראו מה זה שאדם מוסר נפשו של ישראל, יש אומרים אותו בשמיים, רגלי חסידיו ישמור רשעים בכל שדידנו. זה מענה של רבנו הרי. בואו אני אספר את הסיפור הזה, אחר כך אומר, מה, תראה איך רבנו הרי צדיק, הוא לא אומר, הוא צדיק, תראה איך רבנו הרי קדוש שמע עליי, הזכות של רבנו הרי. זה, פה אדם ילמד מי זה היה רבנו הרי. סיפרתי לכם, היה רבי חיים ביטל, אז היה לומד אצלו, אצל רבנו הרי. עלה, בא אליהו הנביא, אמר לו, אתה הגיע זמנך לעלות לארץ ישראל, נסע. לקח הגמלים, את אשתו ואת ילדיו, נפרד מחמיב, שהוא גם דודו, אמו של רבנו הרי את הספרדיה, אביו היה אשכנזי, משפחת דוריה. אמו משפחת פרנסיס, אחיה זה מרדכי פרנסיס, כך קראו לו. והנה, עלה לארץ ישראל, הגיע לירושלים, בעד דרך הר הזיתים. ועמד סמכמם השטן בכבודו עצמו וחרבו שלופה בידו נגדו, רגלו אחת תקועה איפה שהמסגד עומר, שמה בית קודש הקודשים, ששם יש עכשיו מסגד, ורגלו השנייה הייתה תקועה בכנסיית הקבר התומה של הנוצרים. זאת אומרת, השטן יונק את כוחו בירושלים מהאסלאם ומהנצרות, שהם העוינים שלנו. יום הטבע יש, הם שונאים את ישראל. ממשלה נוצרית קווי יכול איתנו, זה איתנו. עכשיו, רוצים לשלוח שגריר דנמרק, רוצים לעצור אותו. אתה מבין איזה רשעים? הם מגנים על רוצחים. אז מה נשאר? אם ראש השב"כ של ישראל, שכמה מסר את נפשו בשביל להציל אנשים ממוות, צפוי לעונשים. זה דנמרק שנקראת ארץ חופשית. אז תבין מי זה הגויים. אין אמונה בגוי. פעם היה 40 שנה בקבר, היום מעניין אינפלציה 180 שנה בקבר. אז הוא רבנו הרי בא להיכנס לירושלים, עמד השטן, אמר לו, אם אתה נכנס אני אוהב אותך. אמר, למה? מה עשיתי לך? אמר לו, מפני שאתה משיח בן יוסף, ואם אתה תיכנס לפה אתה תביא את המשיח, ועוד לא הגיע הזמן אני ארוג אותך. אז לא נכנס לעיר. כך כותב רבי משה הגיז בספרו פרשת אלה מסעי, כותב שמה, ואמר, פה קבורה חולדה נביאה בהר הזיתים, שמה קבור זכריה הנביא, זה ידוע בהר הזיתים למטה. אמר שם קבר הנביא ירמיה, קבר הנביא ישעיה, כל אלה בירושלים, קבר כלבה סבוע מקדימו בן גוריון, כל אלה תראו את זה בספר שפתי צדיקים, בחוץ יש, כל רשום שמה. וגם מה לומדים עליהם, ומי הם היו, מתי חיו, כולם שם, נקדימות בגוריון, כלבה סבוע, כל אלה הצדיקים שהיו בדור של חורבן בית שני. הוא אמר והלך, נסע לצפת, הגיע לצפת וראה שם את הרמה, רבנו משה קורדבירו, דורש ברבים, שתק ולא דיבר. כל זמן קיומו של הרמה בצפת, רבנו הרי היה שכאן לא דיבר בכלל, ואמר, איך היה מעשה? איך לילה אחת ישן רבנו הרי בלילות, אנחנו ישנים, יודע מה, חולים, חולים שלך לבנק, אחד חנם שהוא זכה במכרז של המדינה, אחד חנם שקיבל איזה אורנג' או סלקור או איזה, אני יודע, איזה קשקוש חדש, אחד חנם שקיבל וולבו, אחד חלם שדיבר עם שר הביטחון, חולם חלומות. רבנו הרי, מה היה עושה בלילה? היו שואל אותו המלאך, לאיזה ישיבה אתה רוצה ללכת? כל פעם היה אומר לו איזה ישיבה של איזה חכם. לילה אחת, ככותב הרב עמק המלך, נכנס לישיבת רבי שמעון בר יוחאי. נשמעו טוב. ורבי שמעון בר יוחאי אמר לו בחלום, לך לגליל ותלמד את רבי חיים ביטל, כי הוא תלמידך מגלגול שעבר. מי זה היה רבי חיים ביטל? מי זה רבנו הרי? מורבי עליו השלום כל שנה בלילה הזאת היה מדליק שתי נרות, לילה אחת נר אחד לרבנו הרי, נר שני לרבי אליעזר הגדול, כי רבנו הארי היה נשמת רבי אליעזר, את תלמידו רבי חיים ויטל נשמת רבי עקיבא. פעם אחת רבי חיים ויטל שאל את רבנו הארי, גם שאני רואה הרבה אנשים ככה אני מתעלף. אמר לו, כי בגלגולך הקודם אתה היית רבי עקיבא, כשהרומאים האכזרים באו להרוג את רבי עקיבא חפצו עליו, הייתה אספה גדולה ואז יצאה נשמתו. אז אתה מרגיש את הטראומה הזאת שהייתה לך בגלגול הקודם, מזה אתה מפחד. הרבה פעמים אתה רואה שבן אדם, אפילו ילד, פחד מאיזה דבר שאין סיבה, שאדם אחר לא מפחד מזה, שאל פחד ממים, אל פחד מאש, אל פחד מאיזה קוד מסוים, איזה צליל גורם לו איזה הרגשה לא טובה. יש משהו בגלגולים הקודמים שגרם לו, וזה נכנס לו לתוך המאגר הזיכרון במוח. הנשמה מרגישה דברים שאנחנו לא יודעים מה הם. כמו שכתב תלמידו, הוא הרב אהרון ברכיה דה מודנה, למה תינוק שהוא מוכן? אתה רואה, אתה שם לו שיר קטן, הוא נרגע. מה זה? קודם לו הבטן, קודם לו השיניים, או הוא סתם צוברח התינוק, משהו מציק לו, אתה שם לו איזה שיר, שותק. מה הסיבה? יבואו כל הפסיכולוגים שבעולם ינסו למצוא פירושים. הוא אומר, אני לך דבר אחד, הנשמות בעולם, הנשמות למעלה, ניזונות ממנגינות מוזיקה. הן שומעות שם מוזיקה, ואז התינוק הזה שהוא שומע מוזיקה, הוא שומע שירה, הוא טרי, הוא חדש, עולה חדש, הוא פה, הוא עדיין נמצא עם הזיכרונות שלו מעולם ההוא. אז הוא שומע מוזיקה, הוא נרגע, כי הוא נזכר מהעולם הקודם שלו. אבל ידוע שתינוק יוצא החוצה, ישר הוא בוכה. אם הוא לא בוכה, תראה בחדר לידה, החיות שם נותנות לו צפקות, זפתות, שר הערות מרק לא אומר, אז הוא, היועץ המשפטי נותן רשות. למה אם הוא לא יצעק, זה יתחנק, חס ושלום. דבר ראשון, מה עושה? אתה יודעים להגיד מזל טוב, שהתינוק יצא, נעשה וואו וואו, צעק, מזל טוב. למה צועק? רע לו, הוא מרגיש שהוא בא לעולם הזה, יודע איזה עולם, עם פוליטיקה, עם צרות, עם רדיפות, עם דחצים. היה שם בעולם שקט, היה בתוך בטן אמו, מלאך יושב שם ולמד אותו תורה. והגמרא אומרת, ואין לך ימים יפים כאותם ימים. ועל זה אמר איוב, זכרתי ימים מקדם, בעילו נרוע לראשי, שאדם נמצא בבטן אמו, כל שקט שבעולם, ועוד לפני זה עוד יותר. היה בגן עדן, נשמה שלו שם, יושב את הכיסא הכבוד, מתענגת מזיר השכינה ושומעת כל הזמן צלילים של שכינה, רוגע. לכן, השירה לתינוק גורמת לו מדוע. רק בימים אלה אסור לנו להשמיע כלים, אבל השיר בפה מותר. אז עכשיו, בא אליו, אמרנו רבנו הארי, בא אליו רבי שמעון בר יוחאי, אמר לו, אתה צריך ללכת לירושלים, לגליל, וללמד תורה את רבי חיים ויטל, שהוא תלמידך מהגלגול הקודם, שאתה היית רבי אליעזר הגדול והוא היה רבי עקיבא, ורבי עקיבא זה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, אל תזכרו. לקח את בני ביתו הגמלים, ואז בא, פגש בצפת, אתם יודעים, תמיד הוא ראה מרן בית יוסף, אשרי משראה פניו. אתם יודעים מי זה מרן? חבל שאנחנו לא יודעים להעריך את מרן. היום בעבונותינו הרבים, הרבה אנשים מזלזלים, שאף שולחן ערוך כתוב, עושה ביד ככה. אני נוהג לפי בן ישחי, נוהג לפי בן ישחי. אתה ציפורניים של בן ישחי לא תזכה להיות. אתה יודע לך מי זה בן ישחי? מה אתה מזלזל במרן? אתה יודע מי זה מרן? מי זה בית יוסף? כמה תורה למד? ב-93 שנים היה, עבד את השם יומם ולילה. איזה איש קדוש היה מרן. אספר לכם סיפור, אתם בטח יודעים אותו, חלק מכם, אבל זה בעורר זכות הצדיקים. מרן שיחיה בדל חיים, בבין עובדיה שיחיה, אחרי שעלה לכס השלטון של רב ראשי לישראל, באיזה שנה, חלה בעיניים. ובעונות הרבים הגיע למצב שכמעט איבד את מאור עיניו. אני זוכר שהוא לא יכול ללכת בדרך, היה זיז את הרגליים שלא ייפול בדרך ושלא יתעכב באיזה כלי, לא היה רואה. עם כל טובי הרופאים שבעולם בדקו אותו, נסע לארצות הברית, צרפת, איפה לא, לא מצאו תרופה. הוא נסע לגליל לקבר מרן רבי יוסף קארו, הלך שם באיזה מלון ככה פשוט, ובבוקר אחרי התפילה הלך לקברו של מרן, שם ליד הקבר, שלוש שעות בכה. אמר לו, אתה מרן רבי יוסף קארו, את התורה שלך אני פרסמתי בעולם, כל הפסקים שלי זה לפי הפסקים שלך, כי אנחנו כאן בארץ ישראל חייבים ללכת לפי פסקי שולחן ערוך. אם אני לא אראה איך אני אכתוב תורה, איך אני אלמד, אם אני לא אראה איך אני אקרא בספרים, הרי כל היום והלילה הוא רק יושב וקורא ספרים, מה יהיה? אחר שלוש שעות יצא משם, חזר למלון, טלפון, עפשים אותך, אבל מרן, עפשים אותך כבר שעתיים, מה יש? בא איזה רופא מצרפת, רופא עיניים, לא פרופסור, סתם רופא, רופא צעיר, הוא אמר, הוא צריך אותך דחוף, הוא מוכן לבוא לחדרה, עפולה, לא יודע לאן, לגוש אותך. מה בסדר? אני עוד מעט אני אצא, נוכל משהו, נוח, הוא היה בלי אוכל. ראה אותו, אמר לו, תשמע, אדוני, בבעיה שלך אני מכיר, יש איזה שם למחלה הזאת, אתה תשים מסקפי שמש, והכל יפתר. איזה שפיות, מסקפי שמש, לא בבעיה. אבל אני נעשה. שם משקפיים כמות, נאמר. בהצלפה. תראו, זה כוח של מרן רבי יוסף קארו. בא רבנו הרי לצפת, פוגש את מרן רבי יוסף קארו. ואיתו הרמה הקריאה, רבי משה קורדבירו. והרדבז, הרדבז כבר עלה לצפת, הוא מכיר אותו ממצרים. ורבנו יעקב ברב, הוא סומך את החכמים. ולא דרש מתנה כבודו של הרמה, כחבי משה קורדבירו. ומשה קורדבירו נפטר ל-42 שנה. לפני מותו אמר להם, יבוא תלמיד חכם אחד, גדול, והוא נמצא בדור, והוא ילמד אתכם את הקבלה יותר טוב ויותר גלוי וברור ממני. אחרי פטירתו התחיל רבנו הרי"ה לדרוש וללמד את התלמידים של הרמ"ק. ואז שמע הרדב"ז, אמר, איך זה אדם צעיר בן 36-37 מלמד קבלה, זה יכול להיות, הרי לא אמרו שעד גיל 40. זה אמרו בסתם בני אדם, סתם תמיד חכם, אבל תמיד חכם איזה דרך גודל כזה עצום שיודע את כל התורה, כמו רבינו הרי"ה, שאת כל התורה יודע בעצם. שפעם אחת מסופר עליו שבשינה שלו בשביל שבת, לא בין שבת, ביום שבת, ישן איזה חצי שעה, והוא מלמד ושאל אותו תלמידו רבי אברהם הלוי, הרב, מה אתה מלמדת? אמר לו, אני הייתי לומד כעת למעלה, בישיבה של מעלה. מה למדת? אמר לו, מה זה פי האתון? שהאתון של בלעם פתחה את פיה, מה הסוד שם? אמר לו, אז תגיד לי כמה מילים. אמר, אם אני אשב כעת 80 שנה לא אספיק להגיד לך מה למדתי בדקות האלה. תראו איזה ענק היה. איזה ענק היה רבי מאוד. אז מה שייך? מה שייך עם אחד כזה, וכזה גדול בתורה? אז לכן, אחד כזה, באמת, בן 36 יכול לדעת קבלה. לפני זה הוא לא היה מקובל, כותב רבנו חיים ויטל שהוא פגש אותו לפני זה כמה שנים קודם. רבנו הרי עלה ממצרים ברב לעומר, הלך למירון ובא לעשות בגלחת, מה שהיום קוראים חלקה, גילח את הילד שלו. הוא אומר, ואז אינני יודע מה היה בקי בחוכמה הזו. זאת אומרת, רבנו הרי לא מתחילת ימם לעבוד קבלה, בסוף ימם הוא לא יודע קבלה בהתחלה, בסוף ימם והיה כמעיין המתקבל, וזה גאון עצום היה. אז הרדב"ז פחד, קרא לרבי משה אשר ואמר לו, תראה, אני מצווה עליך שתלך לבית הכנסת איפה שרבינו הרי"ה פורש, תגיד לו בשמי שלא ידרוש ברבים בקבלה, לא יודע אותם גמרא, הלכה על קבלה הזאת. הוא אמר, לא בסדר אדוני הרב, אני הולך לעשות את זה מחר בעשר לשיעור, אני הולך לשם. בסדר, ומשה אשר, רבע לעשר, כבר היה בית הכנסת. מה לבית הכנסת? רואה שרבינו הרי בא, הוא בא לדבר איתו, רואה שהרדב"ז נמצא שם לידו, ושניהם יחד יושבים, ורבינו הרי מתאים למד קבלה, והרדפס שומע, אז מה שידבר איתו, הרדפס שרחתי אתמול להגיד לו שלא ילמד, אז די. נגמר השיעור, נגמר היום, בערב וחוזר הביתה, קורא לו הרדפס לרבי משה אלשיך, אומר, נו, אתה הלכת להודיע לרבינו הרי שאני ציפיתי שלא להגיד קבלה? אמר, לא, לא, הלכתי, אבל לא אמרתי, אבל לא אמרתי. אבל הרב, אני ראיתי אותך, אתה היום היית כל הזמן בבית הכנסת יחד עם רבינו הרי, הוא שוב לידו, אני? הוא לא, כן, עוד לא היה, כולם ראו. אנשים אמרו, כן, ראינו את הרב. אמר כברנו, זה אליהו הנביא, בא בדמותי, משה שאתה בטחי. אז אמר הרב ממולקץ, אשרי רבינו הרי, שאליהו הנביא בא לשמוע את השיעור שלו. אשרי הרדב"ז שאליהו הנביא התחפש אליו, ואשרי רבי משה אלשיך זכה לראות את אליהו הנביא. אז תראה איזה מה נעשה, זה נדע מי זה רבי נוערי. ואז בא אליהו ואמר לו לרדב"ז, עזוב אותו, תראו יש לו. ואיך גידלו שרבי נוערי גדול, תשמעו מה זה איש גדול היה. היה שם אגודה בצפת, היו אנשים חכמים צדיקים, אמרו אם יש צרות זה לא בחינם, אם יש גזרות, אין דבר כזה סתם. יש אבון שגורם את הדבר הזה. אז מה עושים? צריכים לשבת כל שני וחמישי אחרי התפילה, ואם יש כל אחד יבוא יגיד איזה הצעה, אם יש חילול שבת באיזה מקום, או פריצות, או איזה דיבור בבית הכנסת, או עניין של גזל, או עניין של מעילה בהקדש, כל דבר ששייך לקודש, שכל אחד יבוא ויאמר, ואנחנו נטפל, יהיה ועד רבנים, שלושה רבנים זקנים, נטפלו בצורה עדינה, כל מקרה למקרה. טוב, אחרי התפילה רבינו הרי יושב במד, והנה הוא רואה שאיש אחד מתקרב לרבנים לספר להם סיפור. קם ענן ואמר לו, סתום פיך. וואי, רבינו הרי ככה מדבר, סתום פיך. והוא עוד לא פתח את הפה. אל תדבר שרה על בנות ישראל. כולם נבהלו. מה קורה? אז טוב, האיש שלו שתק. יצאו החוצה, ולא הרי מתכנס לאן לדבר כלום. אמרו לו, הרב, מה קרה הרב כזה צעק, הוא צעק היום? הוא נבהל, הוא התלבש לגמרי. אמר, הוא ראה אישה אחת היום בבוקר, הם קמו בנץ להתפלל. באה אישה ברחוב שלו, שאיפה שהוא גר, שבעלה נמצא בחוץ לארץ. האישה הזאת התלבשה, הלכה בבוקר לבית של איזה מישהו שגר בסוף הרחוב, דפקה שם בדלת. והגבר יצא ונתן לה ביד משהו. אז הוא כבר החליט שהאישה ככה ביקח והיה ככה דיונתן לי, בכלל עשה מזה סיפור שלהם, והוא בא לספר שראיתי אישה נשואה הולכת לבית זר ובבוקר לפני תפילה שעדיין חשוב. אז יש פה כבר סיפור, הוא תפר שם סיפור שלהם. ואם היה אז זה תחקיר של כן יודעים כבר של אלה היו עושים מזה אני יודע איזה סיפורים. אז רבנו הרי אמר, תשמע, האישה, הוא כבר ידע מה הוא בא להגיד, הוא ידע את הסיפור שמאחורי הסיפור. הוא אמר, האישה הזאת בעלה נמצא בחוץ לארץ, וקשה יום, פרנסה שלהם בקושי. ובעלה שלח, פגש את האיש הזה שם בחוץ לארץ, ונתן לו מעטפה עם כסף להעביר לאשתו. והאישה הזאת צדקת, היא אף פעם לא יוצאת ביום ברחוב שאנשים לא יסתכלו עליה. איזה אנשים קדושים היו, איזה אישה קדושה. אז היא אמרה, הזמן הכי מתאים, מתי שאנשים הוקרו לבית הכנסת, שני התפילה אני המהר הגשת שם, אעמוד בחוץ, לקחת מעטפה ואלך. והוא ראה את זה, וחשב כבר מי יודע מה. איזה איש קדוש היה. איזה צדיק. ספרים על הפעם סיפור נורא והיום. ואז התפרסם שהוא גדול בישראל. סיפור נורא והיום. רבינו הרי עליו השלום, פעם אחת הזמינו אותו להיות צדק באיזה בית מילה. הוא הלך להיות צדק. אבל היו רגילים לעשות מיד אחרי עלינו לשבח, מיד אומר שמיים ישכחי את ירושלים, ישכחי ימין, בק לשמר עליקי, שמע ישראל, מיד אחרי עלינו לשבח ישר, כאן חצי פונדית, מהר ככה זריז, אז הילד יוצא זריז, אתה יודע, היום עושים ברית שעה שלוש, שעה חמש, יום אחד אבא אחד אומר לי, אמרת, תגיד לי, אתה בשעה אתה מניח תפילין בבוקר? אמרתי לו, שבוע כשאני כאן, בשבע, שמונה, מה? תניח תפילין בשעה שלוש. תניח תפילין בשעה חמש. למה ברית מילה שזה מצווה יקרה כל כך? כתוב עליה זריזים, מכירים למצוות, וישכם אברהם בבוקר. לא מתביישים, עושים את זה אחר הצהריים. איפה השכל? אז מה, בגלל הדודה, בגלל הדוד, בגלל הסבתא? מי הם בכלל? אתה יודע מה זה העולה יש לילד כל שעה שהעולה מגיע היום השמיני, העולה נמצאת עליו, איזה נזק זה עושה לו? אתה נותן, העולה זה נחש, אתה נותן לנחש לאכול את הילד? מה אתה עושה ברית בשעה חמש אחר הצהריים? אני באופן עקרוני לא הולך שמסבינים אותי ברית אחרי הצהריים, אני לא הולך. מה זה? זה נזק. אתה עושה נזק לילד, עושים ברית מוקדם, לא עושים ברית מאוחר. שחרית, שמעת מתפללים אחר הצהריים? צריך לשלוח אותו לאשפוז, מישהו עושה את זה. תפילין, מישהו מניח אחר הצהריים? הרי אסור לאכול, עד שימול את הפה. אז צריך לצום אותו היום, זה יום טוב שלו. אסור לצום באותו יום. המורד, הסנדק, יעבי הבן, לא צמים. ואם זה צום דחוי, הם אוכלים ביום הזה. רק מתענית הם מתענית, אבל צום דחוי או תענית אסתר, שלושת אלה אוכלים אבי הבן המועד והסנדק. אז עכשיו, אבל מצד שני אסור להם לאכול עד שעשו את הברית, אז מה אתה תעשה? אני לא מבין, אנשים להם שכל. יש רק יום אחד בשנה שכתוב עושים את זה אחר חצות, זה יום תשעה באב. אם חל ברית מילה יוצא ביום תשעה באב, למשל ביום ראשון הקרוב, אם חל ברית עושים את זה אחר הצהריים. למה? בשני הצהריים יש דין, יש קינות, אנחנו לא עושים עם הקינות. ואומרים את הקינות, נהיה חצות היום, המשיח נולד, אז אבי הבן, הסנדק והמועד, מחליפים בגדים, לובשים בגדי שבת, אוקיי, הם עושים את הברית, ואומרים, חוזרים, מחליפים בגדים, חזרה של תשעה באב. אבל ביום רגיל, אל תשמעו להם, תעשו את זה בבוקר. נהיה בבוקר. אתה לא יכול לבוקר, אתה עושה ב-11, 12, אבל לא ב-2, ב-3, ב-5, מה זה הדבר הזה? איזה מימין על זה? לא יבואו, שלא יבואו! אתה עושה ברית שיבואו? אתה מתפלל שחרית שיבואו אנשים? מה זה קשור? אתה עושה להם אחר כך חפלה, איזה ערב על הגג, פרה על הגג, יש איזה בית מלון בירושלים, בלי איפה אמרו לי, פרה על הגג. ואם פרח, הותחים אותה, צולים אותה על הגב, תוכל כל הלילה ותביא תזמורת, תתקוד. אבל את המינה, תעשה בבוקר. אחר כך, אתה רוצה לעשות צעודה, רוצה לעשות להם חפלה, תעשה להם, הרי הם בית כולו מעניין אותם עברית. הם באים, אתה רואה אותם אוכלים חומוס, ודגים, וממולאים, עדיין לא נהיה עברית, לא מעניין אותם עברית. הם באו לאכול, תראה לעוף, ואת זה שמים את הצ'ק ואוכלים. אז זה לא קשור. אני מדבר ברצינות, ברית, תעשה ברית בבוקר, ואחר תזמין אותם לחפלה לכל השמחה על הצהריים. שלום על ישראל. קיצור, רבינו הרי הוא זמן לסדק, אז הוא תמיד מזדרז. והנה, הוא הולך הביתה, אמר אני הולך להחליש את המעיל שלי לבוש בגדי שבת, סדן, תצווה לבוש בגדי שבת. אך לבוש בגדי שבת, והתמהמה עד שהגיע. טוב. ואיפה זה היה? בית הכנסת. עשו את הברית, ומיד הבית צמוך ליד בית הכנסת, וכנסו שם על הסעודה. פה ראשונו לעשות הסעודה, והנה, באו לאכול, אז הרבה נוערים, לפני שהגיעו את האוכל, נתנו אליי, מחלו כזה עם תחם, עם קצת עגבניות, צלט, מה שהיה שם. אז הוא מספר להם, אתם יודעים מה, התעקפתי היום, מספר לכם מה היה. נוקד הרב היה, חיכנו, איזה 10 דקות ברשעה, הרב התעקף. מה תשמעו, אני הלכתי הביתה להחליף את המעיל. בא גחזי. גחזי, אתם יודעים זה גחזי? היה שמש של אלישע. יענו השין ג' של אלישע. היום זה לא מכירים, יש להבדיל בבות, יש להם שומרי ראש, הגורילות האלה שלהם, זה היה כחזית. האישה היה איש קדוש, אבל מה לעשות, היה לו שמש כזה כמו כחזית. ובקש אני תיקון. ואמר שהוא חטא, מה הוא חטא? שחבקוק הנביא, כאן מה שקרה איתו, שהוא מת, אז הוא נתן לו מקל ללכת להחיות אותו. מה הוא עשה עכשיו זה? לך בדרך אסף אנשים, אמר בואו תראו אני מחיי מתים, ואסף את התקשורת, ערוץ 1, ערוץ 2, ערוץ 90, ערוץ BBC, ערוץ DBT, ערוץ פייזאטה, ערוץ פרשנדאטה. הביא אותם כולם אחריו, אמר תראו לך אני מחיי מת, היה כלב מת בדרך, שם את המקל על הכלב, הכלב קם לתחייה. אחר כך הלך, שם את המקל על הילד, הילד לא קם ולא זם. הוא צימן, כי הוא אמר לו תראה איש, לא דבר איתו ומשאלך לא תשאירנו, הוא צריך לדבר שום מילה, הוא לא עבר על דבריו של אלישע, פרסם ודיבר וגם לקח את המקל שם מהכלב. אז מה יש לעשות לו? בא אליו מבקש תיקון. אז הוא אמר לו רבנו הרי שאם הוא רוצה לעשות תיקון צריך למסור נפשו להציל את עם ישראל, ואם הוא יציל את עם ישראל הוא מבטיח לו שהוא יתפלל עליו ויהיה לו תיקון. הלך הלך עוד שרבנו הרי גמר את הסיפור, פתאום היה צעקה, אנשים במטבח היו כמעט אוכל, נתנו איזה צפחה, וואו, וכל צעקו וואי 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 וואי, צעקו, אתה יודע שמחילה אחת יצעוק עליה, זה מקהלה ועוד מקהלה, נהיה גדים כצעקו. טוב, קולות מחרישי אוזניים, מה קרה? התברר נכנס כלב אחד שחור, ואיך שהם פתחו את הסיר להוציא את העופות שהיה בפנים, להגיש בכלב, קפץ לתוך הסיר ונכנס שמה ומת, פרע בתוך הסיר ולכן מת שמה בקרוב לכל אלה שונאינו ואויבינו, כל מבקשי רעתנו. טוב, אני עכשיו הסיר די, צריך לזרוק אותו, זה כלב אין פי שישים, פי שלוש בקושי יש. לקחו את הכל, זרקו. הבינו מה קרה, אמר להם, אתם נוערים, לכו תבדקו את האוכל. בדקו את האוכל, התברר, היה שם מעשה במוות. מה היה, תראו איזה מעשה נורא היה. היה איש אחד שהיה שונא של אבי הבן, אויב שלו. הוא רצה להזיק לו, הלך בסדר, כשכולם היו בבית הכנסת, הביא רעל, שם בתוך הסיר של האוכל. שיבואו אנשים לאכול, ויורעלו מהאוכל. לא אכפת לו, ימותו אנשים תמימים, שלא חפים מפשע, לא אכפת לו. עכשיו בא הגחזי הזה בדמות הכלב, אצל רבנו הרי, אמר לו רבנו הרי, אם אתה תמסור את נפשך, אז אתה יהיה לך תיקון, ככה היה. וככה במצא. זה היה הדמר. כמה מסופר עליו, כמה הם מבקשים ממנו תיקונים, כמה היו עומדים מבקשים ממנו תפילות. יום אחד יושב בן מוערי באמצע בית המדרש וצוחק. הוא לא הרבה צוחק שם. אמר, יש איש אחד בטורקיה, והאיש הזה הוא חי עם גויה. ואנשים מדברים איתו, זה אסור, זה מזיק, זה בעולם הבא. הוא יסבול להכניס אותו לגן עדן. הוא אומר, מה יש בזה? מה? זה בן אדם? זה בן אדם. זה דבר שהם עונים תשובות, שתיים תשובות. אמר, תוכיחו לי שזה לא בסדר. אמרו, יש אחד בצפת רב גדול בשם רבנו הרי. ואתה יודע אם אתה תבוא אליו? הוא אומר, כן. אומר, אם אתה תבוא אליו, הוא יגיד לך את כל העוונות שעשית. אומר, מה אתם אומרים? הוא יודע הכל? לא יכול להיות. זה היה לו שם היה עם נסף. היה עם נסף שקח אותו גוי, הזיק אותו. הוא לקח ואמר, אני שותה לחיים, לחיי רבנו הרי. שתה היה עם נסף, רבנו הרי צחק. הוא יושב פה, הוא יודע מה מתרחש שם בטורקיה. טוב, הוא אומר להם, תראו, עוד שבוע בן אדם פה. בין אחרי שבוע, בין צע שיעור, אז זה איש אחד, רואים עליו שזה בטורקיה. לבוס טורקי וכזה, זה נכנס בקלסיים של טורקי, בגדים של טורקי. עכשיו שם בן הכנסת, פללים, אז הוא ככה מפני הנימוס לקח סידור, פלל עם כולם, ואז הוא הולך, הוא כמו כולם. אצל הגויים הוא כמו גוי, אצל היהודים כמו יהודים, אצל ה... יושב שמה, אומר לו, אומר לו רבנו עלי, אומרים לו, ניגש אליו. אומר לו, אדוני הרב, אומרים לו התלמידים, נכון לפני שבוע ביום זה וזה, בשעה זו וזו, אתה שתית לחיים? אתם יודעים, סיפרו לכם את זה, לא, לא, הרב אמר לנו, לא יכול להיות, הרב יודע הכל, הם לספר לו הרב כל מה שהוא עשה. סוף אמר לו שהוא חטא עם השפחה שלו, ושלו זה בזיון, שפחה, ונקה לצפות, אין זאתי, הוא הכחיש בהתחלה, עד שאמר לו סימנים בדיוק, אמר הרב עכשיו אני חוזר בתשובה, מה שתגיד לי אני אעשה. אני חוזר בי ומתחרט על הכל, בקש לך מחילה. תיקן אותו, עשה מחילה והכל, תחזר בתשובה שלו. היה לו תמיד אחד, רבינו ארי, עליו השלום. שיום אחד בא אליו, שאל אותו, אמר לו, אדוני הרב, מציעים לו איזה שידוך, היה בחור. נערה שגרה במצרים, אביה עשיר גדול. אני אסע לשם, אמר לו, כן. אצליח, אמר לו, תסע. לא אמר לו, תצליח, זה אצליח, תסע. תחתן איתה או תחתן איתה. ואם יביאו לי כסף, אמר, תיקח. תברך אותי, תברך אותו. נסע. הגיע למצרים, נפגש עם אבי הנערה, פגש אותו, מצא חדיה, כולה את הנערה מצא חדיה. טוב, קבעו חתונה לעוד שלושה חודשים. אחרי שלושה חודשים עשו חופה, הכל היה בסדר, אישה טובה, צדקת, תירת אלוקים, בעלת מידות טובות, אין כמוה בכל העולם. והנה, אחרי שישה חודשים שהוא חי איתה, לא עלינו ולא עליכם, לילה אחת ישנה ולא קמה. אחד העולמה. והיא הייתה בת יחידה לאביה. אביה איזה בחיות בך, איזה רוויה עשה, איזה אזכרה של השבעה השלושים. וזה היה שבור, 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 שבור. לא קיבלתי ברכה מרבנו אני, הוא שלח אותי. אמנם הוא שאל אותו אם הצליח, הוא לא ענה לו. אבל אמר לו לסוע, כן. ברך אותו, אמר לו, נברך אותך. אחרי 30 יום, האבא מכת לבית ואת כל החפצים, קרא לו, אמר לו, תשמע, אני לא יכול שאתה תשב פה, אני רואה אותך, אני נזכר מהבת. לא רוצה לזכור כלום, קח את כל החפצים, תכשיטים של המתנה, קח את כל הכסף של הבית בשבילך, ותחזור לעיר שלך. ודאי, השם נתן והשם לקח, לך לך לשלום. היה סכום אדיר, סכום כסף עצום. לקח את זה איתו, ולקח, אבל כל הדרך מסכן הולך ובחבית. הלוך, ילך ובחבו. נכנס לבית המדרש, הגיע עצפה. ישר הלך, לא לבית, הלך ישר לאצל רבנו ארי. רק נכנס לבית הכנסת, איזה בחיות נתפרה. כולם הזדעזעו, איזה בחיות, מה קרה? שמוע רב שהתחתן, הם לקח בת עשירים. ונפל לרגלי רבנו ארי ואמר, למה? למה שלחת אותי? ככה נהיה לי, איזו אישה צדקת, לא פתחה את פי אז אישה חודשים, כל מה שהייתי מבקש, ברמז, מיד הייתה עושה. איזו צדקת כזאת בארץ לא ראיתי. למה ככה קרה לו? יאו, אתה לא לשתות, ש... אמר לו, נרגעת, בוא נעשה סעודה אחת ואני אספר לך. אמר לו, אתה והיא בגלל שעבר הייתם שני אנשים. הוא היה השותף שלך בעסק. והוא רימה אותך בעסק, שותף הזה, וגנב אותך בכסף. אמר לו, נכון שהאבא שלה נתן לך 5,000 דינרי זהב? מה כן הרב, איך אתה יודע? אמר, זה הסכום שהוא גנב את זה ממך, בגלגול שעבר. והוא מרוך צער, הוא מת. והוא הבחור הזה, בגלגול הקודם, מת מרוך צער. גנב לו את הכסף. אחרי זה השותף הזה, סוף גנב את ליה. הלך פה על הכשרה, מישהו רצח אותו. בא לבני של מעלה, אמר לו, חביבי, אי אפשר, אתה גנבת את הכסף של הבן אדם, בדיוק הוא נרצח. מה עושים? לחזור בגלגול. הביא אותו בגלגול אישה. לא, הוא בגלגול גבר. למה צריך לבנו העלי? נסע למצרים, כדי לפגוש אותה את השותף הזה, תחתן איתה, מתה אחרי שישה חודשים, בדיוק הזמן שהם היו יחד שותפים, אותו סכום שהוא גנב ממנו, באבא והחזיר בו את זה, כן, ולקח את זה. מה לא הבנת? זה כסף שלך מגיבו שעבר. הכל עילת העילות, וסיבת הסיבות, זה הקדוש ברוך הוא עושה, זה עם רבינו עלי. עוד מעשה אחד רבותיי. יום אחד נכנס תלמיד אחד של רבינו ארי, אומר לו הרב שהוא מוחרם לשמיים. השמיים הכריזו עליו חרם, תתרחק ממני 400. אה, חרם, 400, מה זה? תוציא את הנעליים ותגיד חטאתי, עוויתי, פשעתי. אל תתקרב תוך 400. אמר עכשיו עשה לך התרה. מה חרם? אמר, אתה מענה, יש לך תרנגולים בבית ואתה לא נותן להם לאכול. אומר, אבל אני בא לבית הכנסת להתפלל. אומר, זה הצרה, אתה הולך לבית הכנסת. אומר, אבל אני אמרתי לאשתי שאשתי תתן להם לאכול. אומר, אבל אשתך אישה עצלה, לא נותנת להם לאכול ואתה לא נותן לאכול. אתה מתפלל, המקטרג עומד עליך בשמיים, הוא מקטרג עליך, למה התרנגולים שלך בבית לא אוכלים? תראו איזה כמה עומס יש לאדם. בעוונות הרבים אלה הסוחרים של העופות לפעמים נעמים את העופות יום, יומיים בלי אוכל, והרכזים מוליכים אותם ממקום למקום. כמה אדם צריך להיזהר שיש לו בעלי חיים בבית. כתוב בפסוק פירוש, נתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת. בשעה הגמרא, יש לו בעלי חיים בבית, לפני שאתה אוכל אתה צריך לתת להם לאכול, אחר כך לתת אותם. שור עובד בשדה ופתאום עצר, רוצה לאכול, אסור לך להכות אותו. עכשיו לא רק שור, בעל חי יש לך בבית, הוא אוכל, באמצע האוכל אתה מפריע לו, אתה עובר רק מהתורה, לא תחסום שור בדישור, הוא אוכל, אתה מפריע לו באמצע. תראו כמה קדוש, כמה צדיק. היה פעם תלמיד אחד שאשתו הייתה יולדת, פתאום פסקה ללדת בית של רבינו ארי. אמר לו, אשתך אשמה. אמר, היה תרנגולים, יש בגן, יש להם שם קץ תרנגולים, והיה סולם שהם היו עולים ויורדים לתרנגולים, וזה הפריע לה בחצר, סילקה את הסולם, ואז התרנגולים לא יכולים לעלות, והאפרוחים היו צועקים באמא שלהם, והיא קשה לה להגיע עליהם, צריכה לקפוץ, למצוא איזה מקום. אמר לו, תחזיר את הסולם במקומו, אשתך תהיה בהיריון. כך היה. זה כמה קדוש, על מה היה חושב? זה צדיק אמיתי, שאכפת לו מבני אדם, אכפת לו מבעלי חיים, אכפת לו מאנשים. זה המעלה הגדולה. היה מעשה נורא, אמרתי לכם על דיבור. פעם אחת שלח רבנו חיים ביטל, שלח רבנו הרי את רבנו חיים ביטל לקבר רבי יהודה בר אלעאי. קבר רבי יהודה בר אלעאי זה נמצא בין מירון וצפת, שם בדרך. ושם אמר לו, תקרא שם מה שאני אגיד לך לקרוא ותעשה שם איזה ייחוד, ואחרי הייחוד יענה לך רבי יהודה בר אלעאי. יש לי שאלה לשאול אותו, תשאל את השאלה ליד הקבר ואתה תשמע אותו עונה לך. אבל תיזהר בדרך, אל תדבר עם אף אחד בתנאי זה, כי אם תדבר אתה תשאל אותו, לא יענה לך. אמרו בסדר. הלך לקבר רבי יהודה בר אלעאי, זה ידוע עד היום, וכן בדרך בין מירון לצפת יש שם כמו כיפה, בניין עם כיפה, שם קבורים איתו אביו רבי אלעאי. זה רבי יהודה שכתוב במשנה, סתם רבי יהודה. שם קבור איתו רב חמה, זה היה בגמרא. שם הביאו בזמנם, אני זוכר את זה, שהיינו ילדים, הביאו את הסבונים מאושוויץ, מה שמה זכרם הגרמנים, שהרגו את השמידו את היהודים ועשו מהשומן שלהם סבונים, זה מגופות של יהודים, הביאו חבילות חבילות, קברו את זה שם במערה הזאת. אין נקמות אדוני, נקמות אופיע. אז אמר לו, תלך לשם. הלך והשתתח על קברו של רבי יהודה בר אלעאי, ולמד מה שלמד, ועשה ייחודים, ושאל את השאלה, ואין קול, ואין עונה, ואין קשר. חזר ברגל עד צפת, בדרך, לרבנו ארי, ואמר, ראיתי שם, ולא ענה לי. לא אמרתי לך שלא תדבר? אמרו, לא דיברתי. לא דיברת? ושכחת בדרך, הלכת. אני ראיתי אותך. איך ראית אותי? אבל אני פה, אני רואה מה אתה עושה. אני ראיתי אותך, הייתה אישה הרייה אחת עם מחשבה מוכרת תאנים. ודיברת איתה, ושאלת אותה לתאנים. ולא עוד אלא שלא היא דיברה איתך, אלא אתה התחלת לדבר איתה, וכך אמרת לה. אמר, כן, הרב, אמת, אני שכחתי ואתה יודע. אבל לא הזהרתי אותך, פעם אחרת לא תדבר. זה חייה. פעם שלח אותו לקברו של אביי. זה מוצרת. אחרי קרב בניהו בנרדה, יש איזה נערה יפה. ואז קרב אביי, שם לשתה על קברו. שתה על קברו של אביי, אחרי שגמר, והנה בא רבנו ארי, שחזר בחיים ביטל לבית הכנסת, ראה את רבי חיים ביטל נכנס, קם רבנו ארי ללא קומתו. אמר לו, הרב, מה, אני תלמיד שלך, אתה קם לפניי? אמר לו, לא מפניך קמתי, מפני בניהו בניהו ידע שנכנס איתך. בניהו בניהו ידע, שמתו בא איתך, פי. טוב? לא הבינו. אחרי שבוע, היה רבנו ארי הולך איתו בדרך. בשדה יצאו חצפאים, היו לומדים. פתאום רבנו ארי רואה אבן אחת, ותראה את האבן הזאת. על האבן הזאת קבור, מתחת האבן הזאת קבור בניהו בניהו ידע. רבי חיים ביטל, אוי הרב, עכשיו אני מבין. לפני שבוע ששלחת אותי לקבר של אביי ללמוד, באמצע הדרך, אני ישבתי בדיוק על האבן הזאת, והייתי חוזר על הלימוד שלי, ועשיתי את אותם ייחודים. אמר, עכשיו הבנתי. אתה ישבת על קברו של רבי, של בניהו בניהו ידע. ושם למדת, אז נשמתו באה ונכנסה איתך ולפתה אותך. כי כשאדם הולך על קבר של צדיק ולומד שמה, צדיק הזה מלווה אותו בחזרה עד הבית. אז כשנכנסת אצלי, לכן ראיתי את נשמת בניהו בניהו ידע באה יחד איתך. תראו מה זה, זה מעלה של רבינו אבינו. תראה לנו אותו היום, ברגע אחד, היה גומר את הכל, כתוב שמה, שני פטירתו. אמר להם, בשנת שין למד בית הוא נפטר. אם אני אחיה עד שין למד הם, אני אביא לכם את המשיח. זה נאמר, עד כי יבוא שילו. עד כי יגדל שאלה בין אישנה, שנה, שין למד הם. בעבונותינו הוא שלוש שנים קודם נפטר לבית עולמו. ולמה נפטר? היה סכסוך ביניהם. תלמידים ביניהם הסתכסכו. היו גורים בחצר אחד. יום שישי היה ראש חודש, של אב, יום שישי. ואז רבו ביניהם התלמידים, האנשים על הכביסה, וקבלו אחת השנייה. ואז הבעלים גם רבו, ובאו לבית הכנסת בכעס. ועמד רבנו ארי לעשות קבלת שבת, וראה את השטן רוקד שם. אז ידע שהוא עומד למות. נהיה חולה, חזר הביתה שר וזעף, אפילו שבת שלום לא אמר להם. שכב עמידתו שבת ראשון שני ביום שלישי ה' באב הסתלק לבית עולמו. ואם היה נשאר בחיים היה מביא לנו את המשיח. אבל עכשיו גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. זה זכות הלימוד שלמדנו הלילה, הזכרנו מעשה בצדיקים, תדעו זה מעשה מרכבה, זה מעלה גדולה.